Nene, spoile asta. Vă bine, Obi.
טוב, הפרק הזה הוא פרק שני מתוך שלושה פרקים שמכינים אותנו להבנה של מה זה מצוות. והפרק הזה עוסק במחשבה האלוקית. מה זה המחשבה האלוקית? זה המחשבה שלנו אודות אלוקות בעולם. איך אנחנו מבינים את את ההשגחה ואת המציאות שלנו כמציאות אלוקית? אנחנו מבינים ככה התפיסה הפשוטה שהאלוקיות בעולם כוללת את הכל חוץ ממה שהאדם עושה. דהיינו, הטבע הוא אלוקי. סדרי הטבע, חוקיות בטבע, בעלי החיים, ואיך מתגלית האלוקיות בעולם? מתגלית בטבע, אתה רואה את זה בצורה כמו שהרמב״ם, בהלכות יסודי התורה, אומר שהתבוננות על הטבע יכולה להביא את האדם להכרה באלוקיות של המציאות. אז זה הטבע. מה שהאדם עושה, זה כבר משהו מלאכותי. זה לא דבר אלוקי. כי הוא מחליט לעשות, יש לו בחירה. והבחירה החופשית שלו היא זאת שגוזרת את ההחלטות שלו. זה דבר זר, זה דבר זר לאלוקיות. אם זה ככה, אז אנחנו עוברים הלאה ומבינים את התורה. לפי ההבנה הזאת, התורה זה דבר זר, כי התורה תובעת ממך לעשות מעשים, לחיות באופן מסוים, והיא אומרת לך, אם אתה תעשה את זה, תקבל שכר. כי לא התורה כופה עלינו דברים שהם לא שייכים לטבע.
למה זה זר
עכשיו? כי התורה אומרת לך מה לעשות. מי אומרת לך מה לעשות?
זה לא פנימי לך?
כן, זה לא חלק מהזרימה הטבעית, החוקיות, המסודרת של העולם. וכאילו, זה אתה צריך לנהל את עצמך באיזושהי צורה מלאכותית. מה תרוויח מזה? שבסוף תקבל שכר. והפרק הזה בא להסביר שזה לא נכון. שמעשי האדם הם שייכים ליצירה האלוקית.
מעשה אדם
במציבות
או בכלל?
תכף, נראה. למה
שנחשוב שמעשה
אדם הם לא אלוקים? כאילו אדם נפרד מהם.
מה אתה מעדיף לאכול? מה שהטבע נותן לך או מה שבית חרושת נותן לך?
עדיף לאכול עוגה של בית חרושת האנג'ל מאשר...
וללכת יותר אחורה ולאכול מה שהטבע נותן. פירות וירקות, יותר טוב, נכון?
למה? מעדיף לכל סלט פירות שחסכו מהמון פירות, זה לא טעים.
טעים כן, אבל זה לא דבר שהוא... זה דבר שהוא פחות... זה שאתה חותך את הפירות, זה דבר שהוא פחות טבעי. כשאתה תופס, אתה אומר טבעי, כשאתה אומר טבעי, אתה מתכוון ליצירה האלוקית. כשאתה אומר מלאכותי, אתה רואה באיזשהו פגם. למה? כי זה יצירה אנושית. היצירה האלוקית הרבה יותר מסודרת ומובנית מאשר היצירה האלוקית, נכון?
אבל
היא
משודרגת יותר.
מה זה משודרגת? בעיניך היא משודרגת, כי בעיניך זה יפה, זה לאנשים בשיגונות. בעלי חיים לא צריכים את כל השיגונות האלה, יש להם את הכל מוכן ואתם. זה שאדם לוקח ומקמבן את המציאות, מי אמר שזה לטובתו, זה מזיק לו. זה שאדם חי בצורה אורבנית ובתוך ערים ולא חי בטבע. זה נראה כדבר שהוא משהו מעשה אדם. נכון? כאילו, יש את הטבע כפי שהקדוש ברוך הוא יצר אותו, ותוך זה בני האדם יוצרים יצירות שהם לא שייכים לזה. נכון? וזה בדיוק מה שהמהר"ל פה הולך ובונה ובונה כדי להסביר לנו שזה לא ככה. אני מתחיל לקרוא, יתבהר לך כי הפעולות האלוקיות שהן מצוות התורה הן ראויים לאדם לפי מדרגת נפשו האלוקית שהוא בקרבו, והפעולות האלה הם השלמת האדם שבהם יושלם עד שהוא הבריאה אשר בא רצון בוראו. והתבהר בפרקים הבאים דבר זה בריחות בעזרת נותן התורה. אז כאן הוא נתן איזשהו סיכום יסודי של מה שלמדנו בפרק הקודם, שהפעולות המתאימות לאדם הם הפעולות של המצוות, לא נחזור על זה. ובזה הפרק התבהר דרך כלל בקיצור שהאדם יציר כפו של הקדוש ברוך הוא מבחר התחתונים חסר עד שהוא נשלם על ידי עצמו. זה שוב קיצורי קיצורים של מה שהוא הולך להסביר למה האדם הוא חסר, בגלל שהשלמתו של האדם, סדר החיים שלו, לא יכול להיות מושלם על ידי המציאות הטבעית. במילים אחרות, זה שהוא ידאג לפרנסתו, לבריאותו, לסדרי המבנים שבהם הוא יחיה ויגור. למה? בגלל שזה דאגת לצד הנמוך שלו, לסדר הטבעי שלו, אבל האדם הוא יותר מאשר יצור טבעי, יש לו שכל, יש לו רוח. מה עם המעלה הזאת? איפה זה מתפרנס? אז אתה לא יכול לדאוג רק לטבעיות שלו ובזה לומר שהוא משלים את עצמו, נכון? ראינו שאדם פועל, אדם כמו כל היצורים בטבע הם פועלים, איך הוא צריך לפעול מטעם המעלה השכלית שלו. אם הוא פועל רק לסדר לו את חייו ולארגן לו את פרנסתו, אז איפה המעלה שלו בא לידי ביטוי? וראינו שכל הנבראים פועלים, כן? סיכום של הפרק הקודם. על ידי מצוות התורה יגיע האדם אל ההשלמה, כי מצד שיש בו נפש אלוקית, שיש בו הכנה אלוקית, לכך אין השלמה טובה, דבר שהוא טבעי. הסברנו שהמצוות, לא דיברנו על המצוות במובן החיובי, שכאילו הסברנו שמצוות התורה הם הפתרון, אז רק אמרנו שחייב להיות לאדם איזהו הכרח. אנחנו מוכרחים לומר שיש לאדם סדר חיים אחר, שמבוסס על מעשים שהם מביאים לידי ביטוי איזשהו ערך רוחני, אני מתכוון לומר. על ידי מצוות התורה יגיע אל האדם ההשלמה מצד שיש לו נפש אלוקית, שיש בו הכנה אלוקית, לכך אין השלמתו בדבר שהוא טבעי. לכן אדם שהוא כל הזמן ידאג רק לקיום שלו ורק לאיתנות החוסן הבריאותי שלו, ורק לזה שיהיה לו בית וילדים שמסודרים כלכלית ועבודה טובה, זה עדיין חלק מאוד מאוד קטן מהצרכים של המבנה שלו, והמבנה שלו כולל את הנפש האלוקית.
למה אפשר להגיד שהיכולת הזאת של האדם היא פשוט כי הוא נברא חסר, לא כמו החיות, שהעשב שלה נמצא לידה כל הזמן. אז בגלל שהוא אין לו את האוכל שלו איתו, את הצרכים הטבעיים שלו איתו, אז הוא קיבל איזה מין יכולת הזאת, עוד איזה כלי שאיתו הוא יכול להביא.
כן, אז ראינו שכל הנבראים, האם הבעלי החיים הרגילים הם חסרים? כן, חסר להם, נכון? חסר להם אוכל, חסר להם לצוד בעלי חיים ולדאוג לצאצאים שלהם, חסר להם הגנה, נכון? אבל ראינו שהמהר"ל הסביר שכל הטבע זה סך פעולות. הנברא הוא נברא בזה שהוא פועל, לא בזה שהוא נמצא. כל הנבראים כל הזמן פועלים, נכון? מה בעל חיים פועל? הוא פועל את קיומו, כל הזמן פועל כדי להמשיך להתקיים. זה לא חיסרון. הדבר הזה, כמו שתגיד, שהאטום הוא חסר, בשביל זה צריך לזוז כל הזמן. לא, כל הטבע זה פעולות של נבראים, ללא הרף, הנבראים פועלים. וגם האדם הוא לא נמלט מהחוק הזה, גם האדם צריך לפעול. שאלנו, אולי זה שהוא פועל, נכון, מלאכות וזה, אז ראינו שזה שייך לחיסרון שלו, אבל איפה הוא פועל כאדם? איפה אנחנו מוצאים אותו כמכניס ומשלב בתוך המציאות את ה, את ה, את האישיות שלו, איפה זה בא לידי ביטוי, זה שאדם פועל את הנפש שלו. זה לא חיסרון, זה שאדם פועל זה לא חיסרון. כל הזמן האדם מזין את האישיות שלו, מכיוון שהוא נמצא בתוך המציאות הטבעית, הוא צריך להביא אותה לידי ביטוי. איך הוא מביא אותה לידי ביטוי? בזה שהוא פועל כל הזמן. השאלה מה הפעולה המרכזית של האדם? זו השאלה.
למה הוא מתכוון שהוא אומר הנפש
שלו? יש בו משהו אחר, משהו נבדל. תקרא לזה איך שאתה רוצה. הוא לא רק חי את הצורך הקיומי שלו. אדם מתעניין, נכון? הוא מתעניין ויש לו תפיסה רחבה של המציאות. יש לו צרכים רוחניים. הוא זה בא לידי ביטוי, ראינו בפרק הקודם שזה בא לידי ביטוי בעיקר בזה שהאדם בונה חברה. נכון? בני אדם חיים בלהקות של חברה. איך בונים חברה? על ידי שכל. על ידי שאתה ממנה מנהיג, על ידי שיש לך שופטים, על ידי שיש לך רופאים. ככה החברה הולכת ונבנית בעזרת השאר רוח שלו.
אצל חיות להקות זה לא חברה?
זה מצב נתון. לא צריך לבנות את זה בעזרת השכל. האינסטינקט דוחף אותם. ההתארגנות שלהם כלהקה זה אינסטינקט. אבל אם אנחנו נבטל את האפשרות הרוחנית שלנו, לא תהיה חברה. חברה מושתתת על עקרונות, משפט מושתת על עקרונות רוחניים. ובני אדם צריכים ללמוד בבתי ספר כדי להשלים את עצמם, זה בנוי על שכל. אפילו הרפואה בנויה על שכל, אתה לא יכול להיות בריא בלי שיהיו הרבה אנשים שיארגנו אינסוף מעבדות ומחקר אינסופי. בשביל להיות פשוט בריא צריך הרבה שכל. השכל של האדם זה חלק מהמבנה וההתפתחות שלו. כך הוא בונה חברה. חברה לא יכולה להיבנות אלא בעזרת התבונה של האדם. התבונה של האדם זה לא משהו אחר, זה חלק מההימצאות שלו בעולם.
אז הוא אומר, הנפש האלוקי מכוון לשכל?
זה הכוון, הנפש האלוקי, את הכוון אנחנו עדיין לא מגדירים מה זה, אבל אתה רואה שיש בו משהו אחר, משהו הרבה יותר גבוה, משהו שכולל הרבה יותר מאשר צורך הקיום שלו. הבהמה היא בסוף מנותבת רק לדבר אחד, להישרדות, היא לא רואה כלום חוץ מזה. גם לא מעניין אותה כלום, היא לא מתעניינת, האדם מתעניין בכל. האדם נמצא בפסגה של ההר, רואה את הנוף, הנשר נמצא בפסגה של ההר, הוא רואה את השפן שהוא צריך לצוד, הוא לא נהנה מהנוף. אין לו תפיסה רחבה של המציאות, בשביל מה האדם צריך את זה? שיתעניין רק במה שמביא לו פרנסה לתוך המקרר וזהו. זה לא רק זה, לא רק שהאדם יש בו התעניינות רחבה, אלא יש בו גם בלי הרוחב הדעת שלו, ולא, מה ההבדל בין חברה פרימיטיבית לחברה מפותחת? החוכמה והשכל, זה בדיוק ההבדל. אז אתה מבין שהשכל הוא מהותי לקיום של האדם. אז אם הוא רק לוקח אותו ובונה איתו מכשירים טכניים לצורך ההישרדות, אז זה בזבוז, ראינו שזה שייך לאיזשהו חיסרון באדם. איפה אתה מוצא את השכל של האדם באופן כזה שהוא מנהל את החיים שלו ויוצר חיים ערכיים, חיים של חברה מפותחת. איפה מוצאים את זה? לכן חייבים להיות, אומר המהר"ל לפרק הקודם, מצוות. מה הכוון המצוות? המצוות במובן הזה של הנחת תפילין. אלא חייב להיות לאדם סדר חיים כזה שהוא, יש בו שתי תכונות. אחד, התכונה האחת שהיא מביאה לידי ביטוי את הערכים שלו. התכונה השנייה שצריך להיות פעולה. לא בזה שהוא חושב. אלא בזה שהוא מוביל מהלכים בתוך המציאות שהם בנויים על יסוד של חשיבה. מוביל ערכים במציאות. הוא בונה מפעלי חסד, מפעלי חינוך, מפעלי...
אבל בסוף כל הדברים האלה של החינוך והבריאות, זה דברים שקשורים בקיום שלו.
לא. אז ראינו, חינוך זה לא שייך לקיום. זה הפרדנו, בפרק הקודם.
אנשים מלכים לא להרוג אחד את השני.
אבל הפרדנו, בפרק הקודם הפרדנו, שכל מה שאדם בונה בכוח התבונה שלו כדי לשרוד, זה שייך לחיסרון. נכון? לא, זה הפרדנו. אנחנו אמרנו שלא, זה מה שאנחנו מבינים שהאדם צריך. איפה האדם הוא פועל, לא לצורך הקיום שלו, אלא לצורך הביטוי הרוחני שלו. זה כמו ששואלים אותך כל הזמן, אתה לומד בישיבה, כן, מה יצא לך מזה? קשה להסביר, מה יצא לך מזה? כלומר, איך אתה מקדם את הקיום הטבעי שלך? אתה יכול לקדם אותו על ידי זה שאתה לומד בישיבה? לא, זה לא ייתן לך יותר כסף, מה זה ייתן לך יותר? העמדת האישיות שלך על מילואה במלוא הכוח, זה מה שאתה עושה בישיבה. זה מה שאתה נותן בפעולה הזאת שאתה משקיע הרבה שנים, את מה אתה בונה? את הקיום הרוחני שלך, נכון? אבל זה לא הנושא שלנו, כי זה שייך לתורה, זה שייך מפרק ת', פה אנחנו מדברים רק על המצוות, על סדר המעשים. ואז ראינו שלכן צריך להיות, ההשלמה של האדם היא צריכה להיות בדברים שהם על הטבע, וזה רמוז בזה, ראינו שזה קשור למספר 8, זה קשור למילה בשמיני, וכאן המהר"ל, הגענו עד, כן, עד, ומעתה תדע, בעמודה השנייה. נותן איזושהי הקדמה, ואנחנו נכנסים למדרש על טורנוסופוס ורבי עקיבא, שבעצם הוא מבטא את כל הרעיון שלנו. ומעתה תדע כי המצוות שהם הפעולות האלוקיות והם מעשה האדם, נכון? הנה שתי התכונות האלה נמצאות במצוות. מצד אחד, הם פעולות אלוקיות, כלומר, לא במובן, שוב, לא מדברים פה במובן הדתי, אלא מה זה פעולות אלוקיות? לא, פעולות אלוקיות הכוונה, הם מצד אחד פעולות אלוקיות, ומצד שני הם מעשה האדם. פעולות אלוקיות הכוונה שהכותרת שלהם זה לא הרצון לבנות את הקיום שלך פה בצורה חזקה. זה נקרא פעולות אלוקיות, משהו מעל הטבע. המצוות הן לא מקדמות ערכים של קיום. המטרה שלהם זה לא לבנות אותך בעל רכוש יותר, נכון? אם אתה שואל מה העיקרון של המצוות, את מה הן באות לבנות? מישהו שואל אותך, תגיד את הבן אדם דתיים, קיים מצוות. מה יוצא מזה? אתה לא אומר לו, יוצא מזה יותר כסף, יותר כבוד, יותר פרנסה. זה לא לשמה. אז מה יוצא מזה? פעולות אלוקיות, את מה הן מקדמות? את הצד האלוקי שלך, זה בדיוק מה שהוא אומר כאן. המצוות הן פעולות אלוקיות, אבל יש להם עוד תכונה, הם מעשה האדם. ובהם יגיע האדם למדרגה שהוא על הטבע. וראוי שיהיה כך, כי מעשה האדם שהוא בעל שכל, הוא יותר במעלה מן הטבע. כן? כלומר, איך זה יכול להיות שאני עושה מעשים, והמעשים האלה יש להם ערך שהוא איננו טכני? כן? אמרנו, נכון? מעשה הטבע זה מעשה אלוקי. ואילו מעשה האדם נראה לנו שזה משהו טכני. זה השאלה. איך אתה אומר שהמצוות הם משהו אלוקי? איך אפשר להגיד את זה? אז זה עונה המהר"ל, וראוי שיהיה כך. כי מעשה האדם שהוא בעל שכל הוא יותר במעלה מן הטבע. שהרי הטבע הוא כוח חומרי בלבד, והאדם הוא שכלי. כלומר, המעשה האדם במה שהוא בעל שכל הוא יותר במעלה מן הטבע. למה? כי מה שעושה האדם, הוא עושה כתוצאה של חשיבה. זה מעשה האדם. מה שהאדם עושה זה תוצר של חשיבה. ואילו הטבע, מה שהאדם יצר בכוח השכל שלו, הוא מביא לידי ביטוי את ה, כמו שאמרנו, את התבונה שלו. כשאדם עושה משהו, אתה אומר לו, מה שאדם עושה זה מלאכותי. מה שהטבע מראה לנו זה משהו אלוקי. נכון, מה שנמצא בטבע זה אלוקי, אבל מה שנמצא בטבע זה במדרגה של טבע. מה שאדם עושה בכוח השכל שלו, הוא עושה את זה מכוח השכל שהקדוש ברוך הוא נתן לו, נכון? אז זה בא, מביא לידי ביטוי מעלה יותר עליונה מאשר מה שהטבע נותן. אבל כדי להבין את זה טוב, בוא נראה רגע את המדרש. במדרש שאל טורנוסופוס הרשע, איזה מעשים נעים יותר? של הקדוש ברוך הוא או של בשר ודם? טורנוסופוס אומר, פותח לרבי עקיבא את החלון ואומר לו, תגיד לי, מה נראה לך? מה יותר יפה? הקופסה הזאת שאדם עושה בבית חרושת, או האיתנות של הטבע, הערים, הגבעות, החוקיות שנמצאת במציאות. דרך אגב, טורנוסופוס כאן נקרא טורנוסופוס הרשע. במקום אחר, בגמרא, הגמרא קוראת לטורנוסופוס, טורנוסופוס חברנו. מי היה טורנוסופוס? הוא היה איזה אינטלקטואל רומאי, שמאוד מאוד התעניין ביהדות, והיה לו הרבה ויכוחים עם רבי עקיבא. ובמקרה שלנו, הגמרא קוראת לו, המדרש קורא לו, המדרש קורא לו טורנוסופוס הרשע. הסיבה היא בגלל שטורנוסופוס פה מביא לידי ביטוי את התפיסה היסודית של אומות העולם. אומות העולם, הרב קורא לזה, יש בהם הערצת הטבע. מה זה מבחינתם אלוקי? זה הטבע. שהם רוצים לראות את הכוח האלוקי במציאות, רואים את זה, מה זה הטבע? מה הטבע משדר? בטבע זה, אין שם מוסר, אין שם, מה יש שם? יש שם כוח. הרשעות, טורנוסופוס, הרשעות לא מתחילה מזה שהאדם שודד. היא מתחילה מהתפיסה שלו. והתפיסה של הגוי, כל דעלים גבר. מאיפה הוא למד? מאיפה לומדים שכל דעלים גבר? מהטבע. מי שרואה נשיונל ג'אוגרפיק, הוא לא נהיה יותר מוסרי. לפעמים הוא נהיה יותר אכזרי. כי שם רואים שהכוח של הטבע זה כוח עיוור, כוח אלים. כוח שהוא לא מסודר על פי איזה שהם ערכי מוסר. אז שואל טורנוסופוס, איזה מעשים נעים של הקדוש ברוך הוא של בשר ודם? אז אומר לו רבי עקיבא, של בשר ודם.
מה זה מעשים של בשר ואדם?
מעשים של בשר ומה שאדם עושה בכוח הטכנולוגיה, כן?
זה לקחת מעשים של הטבע ולעשות מהם,
לשנות
אותם.
כן, אתה אומר בסוף מה יוצא יותר טוב.
פה יש מים ופה יש... כאילו אם אני... לפני שהאדם נגע או אחרי שהאדם נגע?
אחרי שהאדם נגע בטבע, מה נותן תוצרת יותר... משוכללת. לא יותר משוכללת, אלא מה יותר שלם נקרא לזה. אומר לו רבי עקיבא, של בשר ודם. תשובה מעניינת. מה שאדם עושה יותר מאשר הטבע. אמר לו טורנוסופוס הרשע, ראית השמיים והארץ, האדם יכול לעשות כיוצא בהם? אתה משווה בך, תסתכל על הקוסמוס, כוכבים, אין סוף, כוחות אדירים, סדר שממי אין סופי של יקום. ראית שמיים וארץ, אדם יכול לעשות כיוצא בהם? אתם מבינים את ההבנה שלו? זה הרצה, זה הרצה של הגויים לטבע. הגויים רואים באלימות, דרך אגב, יש לי אחד ה... הרצאות שהיטלר היה נותן לחבר מרעיו, הוא דיבר על זה. הוא אמר להם ככה, תראו, היהודים זה עם שהוא נוגד את הטבע. אחת הסיבות שצריך להשמיד אותם, מה הם עושים? אני מחנך את הנוער שלי, שיהיה נוער אכזרי, גיבור, אמיץ, חזק. היהודים, מה הם עושים? למה צריך להיות חזק? בגלל שהחזק הוא השורד. אם אני לא אבנה, אם אני אבנה עם חלש ולא בעל כוח ועוצמה, יאכלו אותו. לכן אני מחנך אותם לא להתרשם מכאב, לא להתרשם מחולשות. ביהודים, כל דבר שאתה עושה בעוצמה, הם שואלים אותך מי אמר לך שזה טוב, אולי זה לא מוסרי. הם מפקפקים את העוצמה האנושית. הם גורם בתוך האנושות שגורמים לבני אדם כל הזמן להיות חלשים. אז ככה היטלר אומר, זה עם שהוא זר לטבע. הוא יצירה משונה, זה בג באנושות. לכן צריך להסיר אותו. זה אותו דבר, כמו סוף סוף אמר לו, תראה את השמיים ואת הארץ, יכול האדם לעשות כיוצא בהם. אמר לו רבי עקיבא, לא תאמר לי בדבר שהוא למעלה מן הבריאות שאין שולטים עליו, אלא אמור דברים שמצויים בבני אדם. כלומר, הוא מבחינת היכולת, אתה שואל אותי למי יש יותר יכולת, ליצירה האלוקית או ליצירה האנושית, ברור שהיצירה האלוקית היא יותר חזקה. אבל אני שואל אותך שאלה אחרת. אני שואל בדברים שמצויים בבני אדם, כלומר, כשאתה מוצא שהאדם עושה משהו, מה שהוא נותן, זה במדרגה יותר גבוהה או יותר נמוכה מאשר הטבע. אחרי זה הוא מביא לו שיבולים וגלוסקאות, נכון? הוא אומר יותר שיבולת, זה מה שהטבע נותן. גלוסקאות, מה זה גלוסקאות? הגיעות. אז זה מה שאדם עושה. אדם יכול לקחת השיבולים, בכוח התבונה שלו הוא מבין שאפשר לפרק אותם לקמח. אפשר לייבש, לפרק אותם לקמח, לערבב אותם עם מים, להכניס אותם לתנור, ואז יוצא לך עוגה. הטבע, אתה לוקח רמת גרגירי חול, ואתה מייצר מהם סמארטפון. לוקח, מפרק שם את הרכיבים, מכניס אותם לבית חרושת ומייצר כלי שיכול לתקשר בינך ובין מישהו בקצה השני של העולם. האם המדרגה שהטבע נותן היא יותר גבוהה או יותר נמוכה ממה שהאדם מפיק בכוח שכלו מתוך הטבע? מה אתם אומרים? מה שהאדם עשה גילה פוטנציאל שנמצא בתוך הטבע ששום בעל חיים לא יכול לגלות אותו, והוא בסדרה של פעולות מכוח השכל שלו מצליח להפיק מזה מורכבות ושכלול שנמצא בתוך ה... זה לא זה משהו מבחוץ, זה נמצא בתוך הגרגיר החול האלה. אם אתה תפרק את האטומים ואת כן לחלקים אחרים, תוכל בעזרת טכנולוגיה להוביל אותם בסדר של פעולות, להוציא מהם טכנולוגיה של...
זה ממש מזכיר את העין היה למחלוקת בית שמיים בית הלל, ברא, בורא, מורש.
כן, זה שייך לזה. זה שאנחנו מברכים על השכל שהאדם נתן לאדם כדי לפתח מתוכו את הטכנולוגיה. כן? זה דבר לא פשוט, אנחנו עד היום משתמשים במילה טבעי ולא טבעי. נראה לנו שכאילו מה שאדם עושה זה משהו שהוא מקלקל, כאילו הירוקים כל הזמן מסבירים לך, שעצם ההימצאות של האדם בעולם זה מקלקל. אתה נושם, אתה מקלקל, אתה דורך, אתה מקלקל, אתה חופר בורות ובונה בתים, אתה מקלקל. כאילו שמשהו שהוא יותר טבעי, הוא יותר אלוקי. הם קוראים לזה טבעי. זה לא נכון, זה הבנה לא נכונה של המושג טבע. אם אתה מבין שהקדוש ברוך הוא ברא בתוך העולם את האדם עם השכל שלו, אז מה שאדם עושה בכוח השכל שלו, הפעולה הזאת, זה לא פחות טבעי. כי הרי מה למדנו בפרק הראשון? שאין מציאות של עולם, אלא שהעולם זה סך כל הפעולות של הנבראים.
באמת, יש הרבה מציאות של בני אדם, של ארס ושל חורבן.
נכון, נכון. לא, יש אמת בזה שהאדם מנצל את הטבע בצורה שהיא... אבל מה יתגבר על זה? מה יתקן את זה? מה יכול לתקן את הסטייה הזאת מהשמירה על הטבע? מה הפתרון? מה אתה אומר הפתרון? זה שכאלה אומרים הפסקת הילודה. ואנחנו יודעים שמאיפה יבוא הפתרון. הטכנולוגיה. ענף שלם היום באוניברסיטאות, יש ענף שלם שנקרא, אתם לא יודעים איך הוא נקרא? איך אפשר לחיות בתוך הטבע עם טכנולוגיה ולהשאיר אותו בחיים? אה? קוראים לזה קיימות, היום זה עולם חדש, קיימות. מה זה קיימות? איך אתה בכוח הטכנולוגיה, אם אתה תלך צעד אחד יותר קדימה בטכנולוגיה שלך, אתה תצליח לייצר טכנולוגיה כזאת שהיא גם כן תשמור את העולם באיזון שלו. כן, מחזור ושימוש נכון במשאבים של הטבע. כי זה כמו כל פעולה אנושית, שאדם בתחילה עושה איזושהי פעולה, והוא צריך תקף, והוא צריך ל... איך קוראים לזה בטכנולוגיה? קוראים לזה איפנון. אתם יודעים מה זה איפנון? יש טיונינג. אתה בונה מכשיר, פתאום אתה בונה איזה אוטו קטן, האוטו הזה בזבז דלק, אז שאתה לאט לאט לומד לכוונן אותו כיוון הדין, ואז אתה, אותו דבר, הטכנולוגיה התפרצה בצורה מוגזמת, והמשיכו עם הטכנולוגיה, ויאזנו אותה. יש היום בניינים שלמים, בנו בניינים אקולוגיים. הבניין הזה לא צריך מים, לא צריך חשמל, הוא מייצר לעצמו את כל התצרוכת. הוא יודע להשתמש בכל הזבל שהבניין מייצר, בנייני ענק של מאות משפחות, שכל הצד החיצוני של הבניין זה צמחים שמגדלים שם את הירקות, את הפירות, הכל גדל בתוך הבניין.
איפה
יש דבר? יש ניסויים כאלה, אני חושב שבארצות הברית. בניינים שהם יודעים לייצר חיים שם מאות בני אדם. או טכנולוגיה של מימן, של הפקת... יש מכוניות כאלה היום, אתה מצליח ממימן. מה שיוצא לך מהאגזוז בסוף, זה מים שחוזרים לטבע. אתה לא הולך... אתה מפרק את המים למימן וחמצה, לא זוכר בדיוק איך זה. אבל התוצר לוואי של הפעולה הזאת, זה מים שחוזרים אל הטבע.
מהאגזוז, מה שאתה מגזור זה השן,
לא? לא יצא השן, יצא מים.
זה על דלק עובד?
זה לא עובד על זה, זה עובד על מימן.
זה כאילו לא מתקלה?
מה?
כאילו אנרגיה מתחדשת,
כן.
לייצר אנרגיה ממימן?
לייצר, אני חושב שזה מתחיל, נדמה לי שיש היום מכוניות שפועלות על מימן, אבל לי יש גם מכוניות שיכולות, היום עובדים את זה בטכניון, שאתה גם יכול לתפעל אותה ממים. ואז יש איזה רכיב שם שמפרק את המים למימן וחמצן, החמצן משתחרר לאוויר, מאשיר את האוויר, המימן זה דלק בעירה, וזהו.
שזה גדה כזאת, שזה סיני המציא, וזה יפני המציא, איך לעשות דלק ממים, חברות,
סתם יש הרבה אגדות כאלה, זה לא נכון. או שיש מפעל היום באשדוד של איזה גרוזיני אחד, הוא גם משווק את זה לכל העולם, יש לו תמי 4, שלא מחבר את זה לצינור מים. מהאוויר הוא מפיק כל יום 25 ליטר מים. אז מביאים את זה למקומות נידחים היום, חלקים את זה באפריקה, זה... יש כזה לכפר שלם, יש להם מים בלי הפסקה. כשאתה נותן את זה, יש בצהל, יש את זה היום, וכמה יחידות שהכניסו את זה, יש לך איזה מין שק כזה, ויש לכל הפלוגה מים בלי הפסקה.
וואו.
אתה לא צריך לסחוב מים.
מה שני? כאילו מהעדים?
כן, מהאוויר. זה מפיק מהאוויר מים. זה מאבד את המים.
שהמציאו את כל ההתפלה.
כן, זה רק חצי דרך התפלה, זה גורם מזיק.
למה?
כי זה שואב המון, המון, זה דורש טורבינות של חשמל, המון חשמל כדי לספק את התהליך הזה. זה בעצמו מבזבז הרבה דלק. זה לא כזה דבר פשוט. אז גם זה, גם בסופו של דבר לחזור חזרה איך האדם לא משחית את הטבע, זה פתרון שיעשה בעזרת השכל. אז כמו שאמרנו, המושג טבע, זה מה שהקדמתי, אמרתי שהנושא שנבנה פה זה התפיסה האלוקית, כלומר איך אנחנו תופסים את האלוקיות, האם לאלוקיות של המציאות שייך רק הטבע, או גם מה שבני אדם עושים בכוח השכל, שמי נתן את השכל הזה? הקדוש ברוך הוא נתן את השכל. מה זה השכל? השכל זה לא טבעי? אז מה אתה צריך להשתיק אותו? השכל זה דבר אלוקי. נכון? זה קשור למדרש הזה בפסחים שהרב מביא אותו בעיניי על בורא מאור האש. המדרש מתאר איך הטכנולוגיה התפתחה. זה כתוב שהאדם, הקדוש ברוך הוא יצר את האדם, ואז באיזשהו שלב הוא נתן בו מעין בינה שלמעלה. בשלב הזה שהאדם קיבל את הבינה הזאת, אז המדרש, הגמרא מספרת שאדם באותו רגע לקח שני אבנים, עשה ככה, יצא מהם אש. כלומר, זו יצירה אלוקית. זה שאדם יודע לייצר מתוך שתי אבנים בכוח החוכמה שלו אש, שזה זה, זה הראשית של כל הטכנולוגיה. האפשרות לבנות כלים ולעשות תנורים, נכון? כל הטכנולוגיה בנויה על בערה ועל אנרגיה. בלי זה אין טכנולוגיה. אתה לוקח איזושהי אנרגיה ואיתה הופך את כל המציאות ומשנה אותה. זה יצירה אלוקית, מה שאדם עושה בכוח. למה אתה קורא לזה מלאכותי? אני פעם שמעתי איזה פרופסור אחד שמדבר על על זה שיש אנשים שלא אוכלים דברים שמהונדסים גנטית. קוראים את זה? למה? שוב, יש פה איזו תפיסה יסודית, שמי המחשה היא נכונה, שזה דבר מלאכותי. אז הוא אומר ככה, לקחת שדה חיטה, ובמקום שיגדלו בו 200 שיבולים, אתה מכריח אותו להוציא 2 טון שיבולים, עם טרקטורים וזה, וזריעה, זה לא, זה טבעי? להכריח את האדמה להוציא 2 טון חיטים, זה דבר טבעי? זה לא טבעי, אתה בכוח מכריח אותה לעשות את זה. האדמה לא בנויה לזה להוציא כזאת כמות של חיטים. כל מה שאדם עושה זה בסופו של דבר, בכוח השכל שלו, זה לא טבעי. איך שאתה זז, אתה לא טבעי. זה לא נכון. אתה תופס את האלוקיות בעולם רק במה שנמצא מחוץ לאדם, ומה שאדם פועל, אתה לא מבין שזה דבר אלוקי. זה יצירה אלוקית. זה מה שהוא מסביר פה. עכשיו תראו את המשפט הזה, המשפט שמיהרנו, עכשיו הוא יותר מובן, הוא מעטה תדע, כי המצוות שהן הפעולות האלוקיות, והן מה הן? מעשה האדם, יגיע בהם האדם למדרגה שהוא על הטבע. נכון? מה שמייצר האדם בכוח תבונתו, זה מדרגה שהיא מעל מה שהטבע נותן לך. וראו שיהיה כך. למה? כי מעשה האדם במה שהוא בעל שכל, הוא יותר במעלה מן הטבע. כי שערי הטבע הוא כוח חומרי בלבד. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא יצר את הטבע ונעל אותה, את הטבע במדרגה מסוימת, ואילו האדם הוא שכלי. ובכוח השכל שהקדוש ברוך הוא נתן בו, פותח את הטבע ומאפשר גילוי של חיים יותר עשירים.
אז כאן מדובר בשתי מעלות נפרדות, או שהמעל מחדש יש פה...
קודם כל תבחין בזה שאדם נמצא בעולם ויש לו שכל, אז זה חלק מהפעולות, כמו שהעולם הוא סך כל פעולות הנבראים, כולל בתוך זה גם את האדם, אז מה שהאדם פועל, מה הוא פועל?
מה?
את היצירה המלאכותית כאילו. זה, כן, תראו את ההמשך. ואם יאמר, ואם תשאל, כי הטבע פועל בכוח שהוא מן השם, יתברך, אז מה התשובה? נאמר גם כן, כי האדם שהוא שכלי, פועל בכוח השכל שנתן לו השם יתברך. אתם מבינים? לפיכך ראוי לאדם שהוא שכלי, והשכל הוא על הטבע, המצוות האלוקיות שהם המעשים, שאינם טבעיים.
אז מה בדיוק הקשר בין המצוות לטכנולוגיה?
לא, דרך הטכנולוגיה הוא מביא לידי ביטוי. קודם כל אני רוצה שתבחין בזה שמה שהאדם פועל הוא אלוקי. ואיך אנחנו השגנו את זה? דרך מה שהסברנו על הטכנולוגיה. עכשיו ברגע שאנחנו נתנו ערך כזה למעשים של האדם, אפשר להתקדם מעלה ולדבר עכשיו על מעשי המצוות. נכון? כי המצוות הם עשייה של האדם. זה מה שאנחנו רוצים להרוויח. המצוות זה העשייה של האדם, זה מה שאדם עושה. אם אתה נותן צדקה, אם אתה מניח תפילין, זה עשייה אנושית, נכון? זה עשייה של האדם. ברגע שאנחנו הפקענו את הפעולות של האדם ונתנו להם ערך של עשייה אלוקית, אפשר על גבי זה לבנות את המערכת של המצוות, וזה יתברר בהמשך. אותו דבר, טורנוסופוס ורבי עקיבא. איזה מעשים נעים שהקדוש ברוך הוא, כאילו משווים עכשיו באיזה סרט בנשיונל ג'אוגרפיק ושואלים שאלות כאילו מחוץ לחשבון שלנו, שאלות של התעניינות. אמר לו רבי עקיבא, לא תאמר לי בדבר שמעתם מן הבריות שאין שולטים עליו, אלא אמר לי בדבר שמצוינים אליו. מה אמר לו מיד טורנוסופוס? למה אתם מולים? זה מה שאני רציתי לשאול אותך. אני רציתי לשאול אותך על המצוות. למה אתם לוקחים את הילד הזה, שזה יצירה שהטבע האלוקי נתן, חותכים אותו? איזה מין דבר זה? הטבע, יצירה אלוקית. אתם עכשיו עושים לו כל מיני פעולות שהם קלקלו למערכת הטבעית. לעשות ברית מילה זה לא דבר טבעי. כן, מה רצית לשאול, יוסף?
שפה, לא הבנתי, השכל הזה הוא מעל הטבע.
כן, השכל זה מדרגה יותר גבוהה, נכון? זה מה שאמרנו.
אבל זה עדיין תחת אותה אלוקיות. זאת אומרת, לא סנדים וחלוק, יש כאן שלושה...
יש את מה שהטבע יוצר, ויש את מה שהאדם יוצר בכוח השכל שלו, שזה מגלה בתוך הטבע מדרגה יותר גבוהה.
והפעולות האלוקיות.
זה נקרא אלוקי.
כן, אבל הפעולות האלוקיות הן מוח ורק על ידי השכל.
מה?
הפעולות האלוקיות, לא אומר הפעולות האלוקיות. אז אותן פעולות האלוקיות הן מוח ורק על ידי השכל. והשכל מעל הטבע.
כן? לא הגענו כאן למצוות. הרבי עקיבא עושה לו פה בית ספר. הוא לאט לאט בוקע את התפיסה. קודם כל צריך בשביל זה לנתץ את התפיסה של הטבע. לא אומר מגיעים למצוות. אז הוא אומר לו, באותו מובן שאנחנו מדברים, עכשיו תסביר לי, מה זה הדבר הזה? לעשות ברית מילה? אמר לו, אני הייתי יודע שהדבר הזה אתם שואלני. ולכן הקדמתי ואמרתי לך, שבני האדם נעים של הקדוש ברוך הוא. ידעתי שזה על זה אתה מדבר. דיברת על הערך של מעשה האדם. האם אפשר להכניס בהם איזשהו מובן יותר עליון? אני רוצה להראות לך שכן, אפילו במובן היותר בסיסי של הטכנולוגיה. תראה שם, הטכנולוגיה כאילו זה אמצעי כדי להרוס לו את התפיסה של מה זה נקרא טבעי ומה זה מלאכותי. משם נתקדם מעלה לנושא של המצוות. זה לא סתם ויכוח, זה תפיסה שאנחנו צריכים לבנות בעצמנו. צריכים להשתחרר, קודם כמו שאתה אומר, הרב מדבר על זה לא מולטורנוס רופוס, בברכת מאורי האש. הדבר הראשון שאנחנו עושים במוצאי שבת, זה במעבר בין שבת לימות החול, כלומר בין שביתה, למה אנחנו שובתים בשבת? מתוך כניעה ועמידה מול היצירה האלוקית, זכר למעשה בראשית, נכון? אז בתפר הזה שבו אנחנו עוברים מזכר למעשה בראשית, ממה שהקדוש ברוך הוא יצר למה שאנחנו פועלים, להבין שגם מה שאנחנו פועלים זה המשך היצירה האלוקית, לא פחות ממה שנברא בששת ימי בראשית. ולכן על מה אנחנו מברכים? מברכים את הקדוש ברוך הוא על מה? על היצירה הטכנולוגית הראשונה שבני האדם יצרו. אנחנו אומרים גם זה מעשה אלוקי. לכן מברכים מוצאי שבת על אש. אתה מדליק אש וברך עליו, מה זה עבודה זרה? זה יצירה אנושית, לא זה לא יצירה אנושית. טוב, אנחנו באמצע הוויכוח, עוד יש פה סיפור ארוך פה, הוויכוח ביניהם. צריך להיות יום אחרי יום, אחרי זה זה... זה עד שבנינו פה להבין את המשפט. טוב, יום רביעי, אין מה לעשות. זה צריך פה הרבה להשקיע. המהר"ל הוא... מפרק את הנחות היסוד האנושיות ובונה תחתם הבנה אל תורנית של המציאות. לא בכוח סמינריון ותרגילי מחשבה, אלא בכוח מדרשי חז"ל, זה חז"ל מביא לנו את המדרש הזה. זה תורה, זה לא תרגיל בשביל להיכנס לבית המדרש. זה תורה.
ומה הנחת יסוד המוטט שלנו?
שההבנה של המצוות כדבר זר ומלאכותי, מתחיל קודם כל מהתפיסה שלנו את מעשה האדם. כאילו, נראה לך שאם אתה משתלב בטבע ולא עושה משהו מעצמך, הולך לג'ונגל ומגדל שערות, וחי עם המכנסיים האלה, איך זה נקרא? כן, ופחות משתמש באייפונים, ויש לך מקל כזה שאתה הולך איתו, אתה יותר אלוקי, זה בנוי על משהו, לא סתם יש תפיסה כזאת. כאילו, אתה משוכלל, אתה כבר... אתה לא אורגינלי, אתה בוגד בטבעיות שלך, אתה לא טבעי. אדם שהוא למד הרבה תורה, נמצא בית המדרש, ועבד על מידותיו, זה טוב, זה מאוד משוכלל, אבל זה אייפון כזה. זה לא טבעי. מאוד יפה, גם בקרקס אנשים שעושים דברים מאוד יפים.
אז תפיסה כזאת היא תביא באופן טבעי גם ל...
לתפיסה של זרות, אתה מתנגד לרצון של התורה להכריח אותך לעשות מעשים שאתה לא מרגיש שאתה זורם איתם.
כי זה לא בטבע.
כי זה לא טבעי. התורה זה כזה דבר נודניק, בא לך לעשות משהו וזה כל פעם עוצר אותך. והנה, המהר"ל בונה פה את התפיסה היסודית, לא... זה חז"ל ככה רוצים שהתורה תהיה בנויה אצלנו. לא שהוא היה אומן חושים, אמר. מרן נאמן לחזל, לא זז סנטימטר מחזל, לא המציא כלום. ככה זאת אומרת, כל הספר הזה זה ספר, כל הספר הפתקאות, זה ספר דורש הרבה, קודם כל, הבנה, הרבה העמקה, הרבה חזרה. אנחנו הולכים פה ועושים איזה שינוי מעבדתי בתוך המעבדה הפנימית שלנו. אז קריאה במערה זה קשה, קודם כל קשה, לא מובן, מוזר, עוד לחפור, עוד חוזר על עצמו, כן, המערה לומר המערה, שזה נקרא חכמי הרגש, לא חכמי השכל. כלומר, הוא בא לבנות התפיסה, לא בא לבנות תובנות בלבד, הוא בא לשנות מה, בשביל זה צריך לעשות המון, המון המון גוונים, לעשות המון, לראות את זה בהרבה זוויות, עד שאתה קולט, נופל לך הסימון, אתה מובן מה נדרש ממך פה. זה תורה, זה לא מורה נבוכים, זה כבר אנשים סובכים, צריך לדבר איתם בשפה שלהם ולכופף להם ככה את החזרה אחרי כל התסבוכת. זה לא שייך לתסבוכת, אבל תפארת ישראל זה תורה כפשוטו, ויש פה עשרות נושאים כאלה שמתבררים בספר הזה. טוב, נעצור.
תודה רבה.